אנחנו מביאים לבד בזאת השם דף פייטס, תונו רבונון. למדנו גלל שעושים הקש האדם לבהמה והבהמה לאדם, כשם שהאדם שהוא פועל, כשהוא פועל יש לו זכות אכילה במחובר, כך גם הבהמה, ואילו כשם שהבהמה יש לה זכות אכילה בתלוש, כך גם הפועל. תונו רבונון דייש לסחסום שור בתישו, שכאן אנחנו גם נמיד בעצם לפועל, העוסק במלאכה. מה דייש מיוחד? דבר שגידולי קרקע ופועל או איך לבועל, רק באופן כזה. אך גם כן, כל שגידולי קרקע שפועל או איך לבועל, כלומר, הפועל יכול לאכול רק אם הוא עוסק בגידולי קרקע. אבל אם הוא עוסק יוצא החוילה והוא עובד בתנובה, המחבץ, המגבן, או שהוא עובד במקולת, בצורך ענייה, אפילו שהם דברים של אכילה, אז בעצם הפועל אין לו זכות אכילה, שאין גידולי קרקע, ואין, הפועל לא יאכלו בו. שאלת הגמרא, בשמה אנחנו צריכים פסוק לכך? זה כתוב בפסוק השני. כסובה בקרם רי איכו נפקה. במילא זה גרי גידולי קרקע. אומרת הגמרא, יצריך סל כדת המין, אוי לכסיף קומו. לרבס כל בעלי קומו, אז אפשר להרבות הכל. לרבס נעמי מידד אליו גידולי קרקע נינו, כמש מלון שלו, רק גידולי קרקע. תני אידר דרשה נוספת, דייש, מה דייש דובר שבשעס גמר מלוך פועל לא יכל בו, אף כל שהוא בשעס גמר מלוך פועל לא יכל בו, כלומר, דווקא כשהפועל עוסק במלאכת תלישה, אז יש לו זכות אכילה, אבל יוצא המנקש אם עושה ניקוש בשומים, כלומר הוא עוקר קוצים וכדומה, או שומים שלא גודלים יפה, הם לא טובים, הוא זרק את זה, ובשדה של בצלים גם כך, אז היות והוא לא עוסק במלאכת גמר מלאכה שזה תלישה, אז הוא לא יכול לאכול. שואלת הגמרא, לא מולי, אפשר ללמוד את זה מהפסוק ולכל יכול לא יסיתי נפקה, הרי שכאן אנחנו רואים שהפועל אין לו זכות אכילה, הפועל צריך להכניס לכלים של בעל הבית, ולא להכניס לכלים שלו, מתי זה אמור, בשעה תלישה, בשעה גמר מלאכת מרובה. אז במילא, שם יש לפועל זכות אכילה. אז אנחנו יודעים את זה כבר. אומרת הגמור, לא צריך אף אגב דקומשלף קטינה מבין העלים. כלומר, אפילו שלא מדובר שהוא מנקש קוצים, או שומים בצלים רעים מתוך הטובים, רק בעצם הוא מנקש בצלים ושומים טובים מתוך הטובים, כדי לתת להם מרווח מקום יותר. והרי אילו, כשהוא תולש אותם, לא זרק את זה, הוא שם את זה כאן, גם בכלים של בעל הבית. אז בעצם הוא עוסק במלאכת התלישה. אז מכל, לכן אנחנו צריכים את הפסוק, דייש, שהוא לא יכול לאכול, כי סוף סוף פה עיקר המלאכה זה לא התלישה, עיקר המלאכה זה רק כדי לתת רווח מקום, שהבצלים האחרים יגדלו יותר יפה. אבל זה לא עכשיו מלאכת התלישה, זה לא הקטיף עכשיו. ולכן אין לו זכות אכילה. תניה אידך, למדנו בברייתא אחרת, כתוב בתורה, דייש, זאת אומרת, לסחסום שור בתישו, דייש, מה זה דייש? מה דייש מיוחד דובר שלא נגמר המלאכתא למיינסר? אז אנחנו אומרים שהפועל יכול לאכול, כלומר, זכות אכילת הפועל זה דווקא כל עוד לא הוקבה למעשות, שזה המירוח. אף כל שלא נגמר מלאכתו למייסר, אז יש לפועל זכות אכילה. יוצא הבוידל בתמורם ובקרויגרס. אם כבר התמרים היו מרוכזים יחד הגרוגרות, ועכשיו הוא מפריד אותם, אז זה כבר עבר את השלב של גמר מלאך למייסר, הוא כבר למעשרות, אז הפועל אין לו יותר זכות אכילה בו. שאל תגיד מה רבותה נראה למענו בברייס אחרת, הבוידל בתמורם ובקרויגרס פועל כן יכול לאכול. הוא אמר, פופה קטניה היא בטוח לנה. הברייסה שם מדברת בתמרים כאלו שאינם בשלים באילן, צריכים להכניס אותם לכלים מיוחדים שגורמים להם את הבשלות. אז אם כך, אז הפועל בעצם, לפני שהם הגיעו לדרגה הזה של בשלות, יכול לאכול בהם, כי עדיין לא הגיעו לקביעת מעשרות. תני אידך עוד רשע למדנו דייש, מה דייש מיוחד דובור של הנגמר המלאכתו לחלה. העדין הוא בחלה, שהחיוב להפריש חלה חייב משעת גלגול העיסה. כשהוא מכניס את הקמח עם המים יחד, תחיל לגלגל את זה ונעשה גוש אחד, אז זה גלגול עיסה, מקבל הדין הזה, העיסה הזה חיוב להפריש חלה. אחר כך יש לישה שמקטפים ונותנים ביתות ועושים את העיסה, ואפייה כמובן שזה כבר אחרי החיוב של חלה. לכן, לומדים מזה שהפועל יש לו זכות אכילה עד החיוב לחלה, שזה עד גלגול העיסה. אבל יוצא הלוש במקטף, שהוא עורך את העיסה, ומשמלים את זה בשמנים, כאלו דברים, והאויפה, שזה כבר אחרי שלב שגלגול עיסה, אחרי השלב שהוא כבר התחייב בחלה, אז בזה אנחנו אומרים שהוא יכול, הפועל הוא יכול לאכול. שואל את הגמורה, מה קורה פה? הרי גלגול העיסה זה שלב אחרי שכבר נגמר, זה כבר הרבה יותר אחרי שכבר הוא כבר למעשרות על ידי זה שעשו מרוח בשדה. אנחנו כבר אחרי השלב הזה. אז איך יכול הפועל לאכול? הרי אמרנו מקודם שהקביעות למעשרות הוא זה שגורם. אומר את הגמורה לו, קשיא בחוץ לארץ עסקינן דלקם העיסה. מדובר פה בחוץ לארץ שאין חיוב מעשרות. כרי זה מצוות התלויות בארץ שנוהגות רק בארץ ישראל. אז אם כך, זכות הפועל, האכילה, לא שייך שיהיה תלוי בקביעות המעשרות, כי אין מעשרות. שואלת הגמור, הרי חלה גם כאן אין בחוץ לארץ. אומרת הגמור, אלה לא אילום באורץ ולא קשי. בשבע שכיפשו, בשבע שחילקו. כלל ישראל התחייב להפריש תרומות ומעשרות רק אחרי שכבשו את ארץ ישראל והשבטים התחלקו בארץ. זאת אומרת, חילקו את הארץ לשבטים. לפני זה, לא היה חיוב מעשרות. אבל חיוב חלה, תקף מי שנכנסו לארץ, כבר היה החיוב. כך הגמרא דורשת מהפסוקים השונים. כי בחלה כתוב, בבוי אחם אל הארץ, תקף כשתבוא. במקום אחר כתוב, כי תבוא, כי ביחו. אז אם כך, מדובר פה בשנים האלו, חלה כן יש חיוב, מעשרות לא. נו, אז במילא, הקביעות שגורמת לזכות הפועל להיפסק, זה הקביעות לחלה, ולא למעשרס, כי מעשרס אין וחלה יש. שאלת הגמורה, הרי לא עצם הדבר החיוב למעשרס גורם, רק השלב גורם. מי זה מעשר קוגורים? גמר מלוכי קוגורים. מה גורם להפסקת זכות האכילה? אז הגמרה אמרה שהשלב הזה שגורם קביעות למעשרות בדרך כלל. אז אפילו אם למעשר פה אין מעשרות, אבל אם זה הגיע לדרגת מרוח ולדרגה שבדרך כלל מכאן היה כבר צריך להיות חיוב מעשרס, אז אין יותר לפועל זכות אכילה. אלו מרווינה כרוך וטונה. דאיש, מה דאיש? זה הולך ביחד. מה דאיש מיוחד דובה שלו אניגמר מלאכתו למעשר ולחלה? כלומר, הפועל יש לו זכות אכילה בדבר עד לשלב המאוחר יותר מבין שניהם. דבר כזה שעבר, עיסה, שעבר גם תהליך של קביעות למעשרס על ידי מרוח בשדה, ושלב אחר כך הוא עבר את הקביעות לחלה על ידי זה שגלגלו את העיסה, הזכות הפועל לכל עד הגלגול של העיסה. לאניגמר מלאכתו למעשר, אף כל של אניגמר מלאכתו למעשר ולחלה, פועל לא יכל בו. אז במילא התבואה הזה שיש בה גם חיוב חלה וגם הוא כבר למעשרות לפני זה, זכות הפועל לאכול עד שעת גלגול העיסה. הגמרא אמרה לאל, בתף פזיין ומדבז, שהזכות אכילה שהפועל יכול לאכול ענבים שם, רק ענבים בפני עצמו יכול לאכול, אבל לא יכול לקחת ענבים ולהטביל במשהו אחר, כלומר לאכול את זה יחד עם משהו אחר כדי שיהיה לו יותר קל לאכול, ומילא יוכל לאכול יותר, זה אסור לו. עכשיו שאלת הגמורה, האם מותר לו לעשות פעולה בעצם הענבים, ללא לאכול איתו עוד משהו? יבוא אלו, מהו שיעבב באור, האם מותר לו להמתיק את הענבים באש, טבע האש, וממתק את הפרי, כדי שיוכל לאכול ממנו הרבה? מי אבק הענבים ודברך שאסור? אוי לא, היות הוא לא עושה, הוא עושה פעולה רק בעצם הענבים, והוא לא מוסיף לו משהו אחר. אומרת הגמור אותו שמה, יש ברייס שכתוב שם רשוי בלבייס לאשקוס פויאלים יין כדי שלא יאכלו ענבים הרבה. כלומר, הבעל הבית לא רוצה שהפועלים יאכלו לו את כל השדה של הענבים, הוא נותן להם שתי כוסות יין, ממלא להם את בטנם ואת תאבונם, עכשיו אין להם תאבון לאכול ענבים, ישאיר לו את השדה. כמו כן, להפך, הפועלים רשאים לטבל פיתם בציר כדי שיאכלו ענבים הרבה. כלומר, מותר להם להדביל את הפת שלהם בציר דגים כדי שעל ידי זה ייפתח להם התאבון ואז יאכלו הרבה ענבים. נו, אז אם כך, לכאורה, גם כמותר להם להבב את הענבים באש, את הפירות באש, את החיטים באש, כדי שיוכלו לאכול ממנה הרבה. אומרת הגמורה, זה אי אפשר להשוות את זה. לחשור גברי לא יקום מבועלון. זה לא היה שאלה האם מותר להכין את עצם האדם, כלומר, זה ברור שהפועל מותר לו לעשות פעולות בו עצמו, שיהיה לו יותר תבון. זה לא שאלה. השאלה האם מותר לו לעשות פעולה בפירות. כי קודם בואו אלו לחשור פרע, האם מותר לו לקחת את הפירות ולהכניס אותם לאש, כדי שהאש ימתק את המררות, כדי שהאש ייתן לו קצת מתיקות. לגבי חיטים, אנחנו רואים, יש חיטים כלואים באש, שזה ממתק אותו. אומרת הגמורה, תושמה, פיילם אוכלים הנובים בראשי ומניו יש להם, ובלבד שלא יאהבו בו, שם כתוב שהפועלים עובדים בקרם, אז הם לא צריכים לאכול תקו מיד, רק הם רוצים להגיע לשורה הראשונה שהשמש מכה שם על הענבים, והם יוצאים בשלים ומתוקים ועסיסיים. מותר להם לעשות את זה. אבל לא ייקחו את הענבים ויעבבו אותו באש כדי למתק אותם. הרי כתוב מפורש אסור. אומרת הגמרא, אוסו משום ביטל מלוכה, שמה זה מה שאסור. היות והרי הם מוזכרים לעבוד את עבודות היום, את עבודות השדה. ואם הם יתחילו לשחק בקומזיץ באש, מתי יעשו את העבודות? הם מתבטלים מן העבודה. לכן הם אסור, אסור להם. כי קומי בועלון, מה שאנחנו מסופקים זה איכד איקה אישתי ובונוב. באופן כזה שיש שם אשתו ובניו, והם יכולים לעשות לו בינתיים את המתיקות באש, ואז הם לא מתבטלים כערם, הם לא מוזכרים לבעל הבית לעבודה. האם מותר לעשות את זה? האם זה נחשב כאן לא מדבר אחר שאסור? או מותר? אומרת הגמור, אותו שמה לא יאהבב באור ויוכל, לא יאהבב את הפירות באש ויוכל, ולא יחמור, לא יטמין את זה באדמה ויוכל, ולא יפריך על גבי הסלע, לא ימאך אותם על גבי סלע ויוכל, אבל מפריך על יד על יד, בידיים מותר לו למתק את זה, לרקח את זה ואוכל. הרי שאנחנו אומרים שאסור לאהבב באש. אומרת הגמור, אוסו משיבות למלוך, אנחנו מסתר בדיס על כדעתך שכל הבעיה זה היות וממתק את הפרי, וזה נחשב כמו הנוב בדבר אחר. סלע, להפריך את הפירות בסלע, מה מתוק פרי, מה קורה שם? אומרת הגמור, לא, זה לא נכון. משהו זה כן מתמתק, אי אפשר לא ממתק פורטה. ולכן אסור, אבל אתה לא צריך לפרש, הטעם הוא משום ביטול מלאכה. אומרת הגמור, אותו שמה... פיילים שאויו אוידרים בתאינים וגוידרים בתמורים ובויצרים בענובים ומויסקים בזייסים. כל הפעולות האלו זה פעולה של תלישה, רק בכל סוג אחר קוראים לזה בצורה אחרת. בזיתים שהיה חלשון מסיקה, בענבים, בצירה וכן הלאה. אז הם יכולים לאכול את הפירות ופטורים מלעשר, כי זה מה שהתורה זיקתה להם. אבל ופתאום יחד עם הפת לא יאכלו, כלומר, כי זה נקרא כענוב ודובר אחר. אלו אם כן נוטו רשוס מבעל הבייס, ולא איספויס במלח ויאכל מהם. כלומר, שלא יטביל את הפירות במלח ויאכל מהם. אז יש כאלה פירות שזה טוב במלח, זיתים במלח זה טוב, ענבים אולי בצוקר וכדומה. נו, אז אם כך אתה רואה שאסור לתקן את הפרי עצמו, לתקן את הפרי, להכניס את באש, למתק אותו. אומרת הגמור, מה פתאום? מלח, זה כמו ענוב ודבר אחר, זה כמו משהו אחר, שאתה שם עם לכן אסור, אבל אולי למתק את הפרי באש, זה מותר. אומרת הגמור, ולא יספס במלח ויוכל, ורמינו, למענו בברייס אחרת, הסויכס הפועל לעדר ולקשקש את החזיתים, הרי זה לא יוכל, הפועל אסור לו לאכול, היות זה לא מלאכת התלישה, רק כשהוא עוסק במלאכת התלישה מותר לו לאכול. אבל אם הוא שכר אותו לבצור ענבים, שכר אותו למסוג זיתים, שכר אותו ללקט את הפירות שנשרו מן העליין על גבי הקרקע, הרי זה אויכל ופוטו. שהתורה זיכסו להם, יכול לאכול מן הפירות והוא פטור מלעשר, שהתורה זיכתה אותו. קוצץ, אם הפועל יתנה, זה היה תנאי העבודה, הסכם העבודה שלו עם הבעל הבית, שהוא כן יוכל לאכול מן הפירות, נו, אז אם כך זה כבר נפח כמו מקח, אחז ואחז יאכל, כלומר, אחד יכול לאכול, אבל שתיים אסור לו לאכול, כי זה מקח קובע בדבר שנגמרה מלאכתו למעשר, וכשהוא תולה שתיים ביחד, זה נחשב כמו גורן, כך אומר התוספות. וסויפס במלח ויוכל. שאלת הגמור, על מה זה הולך הפסקה האחרונה? סחיטה במלח. היו. אילי מהספר, כלומר, כשהוא התנאי מהאדון, שמותר לו לספות במלח, נו, איזה שאלה. אם הוא סיכם ככה, זה החוזה העבודה שלו, מה השאלה? כים דקות, אז כל אחד בו הולך באיזה אופן שהוא קצץ, מותר לו לחור. אלו לאו הרשא, זה הולך על הרשא, שהפועל יש לו זכות אכילה בשעה התלישה, ובא הברייס לומר שמותר לו לאכול את זה אפילו על ידי זה שהוא סופט את זה במלח. הרי זה סתיר אל הברייס שלמדנו מקודם, שאסור לו לספות במלח. אמר הבא אלוקה שקם בארץ, קם בחוץ לאורץ. כלומר, כל העניין הזה של ספיטה במלח לא נוגע לגבי זכות האכילה של הפועל, זה נוגע רק האם זה קובע חיוב מהסחות. כי הרי ספיטה במלח וזה שהוא סופט את הפירה, את הפירות במלח או בסוכר, אז הוא גילה דעתו שזה הגמר מלאכה, זהו זה. כי הרי הוא סופט ואוכל, זהו זה, מזה הוא גומר. אז זה כמו הגורן, זה המחייב למעשרות. לכן אומר הבא, אם זה מדובר בארץ ישראל שיש חיוב מעשרות, אז זה גורם למעשרות, אסור לו לאכול ללא מעשר. אבל בחוץ לארץ, שחיוב מעשר על כל פנים במקומות הסמוכים לארץ ישראל, זה רק מדרבנן, אז הספיטה במלח לא קובע לחיוב מעשרות. אמר רובה, מי כמידד בארץ כובע ספיטה מדאורייתא, ובחוץ לארץ לא כובע ספיטה ומותר לכתחילה? הגמרא במסכת שבת, אנחנו רואים בכמה מקומות, הגמרא לא מקבלת כזה דבר, שיש מאן דאמר אחד שאומר שיש חיוב חטוס בשבס, במלאכת שבס, והשני אומר מותר לכתחילה. זה לא יכול להיות, אומרת הגמרא. יכול להיות, יש שלוש שלבים. יש חיוב חטוס, יש אסור מדרבנן, יש מותר לכתחילה. בדרגה כזאת מקבלים, אבל קיצוני כזה אי אפשר. אז גם פה, אי אפשר להיות כזה דבר שבארץ ישראל, שנאמר שבזה שהוא סופט במלח, נהיה קביעות למעשרות מן התורה, ובחוץ לארץ מותר לכתחילה. תגיד לפחות שאסור מדרבנן. אלא אומר רובה, בין בו אורץ, בין בחוץ לאורץ, חודר, אם הוא אוכל אחד פירות, זה הספיטה במלח לא קובע למעשרות. אבל כשהוא אוכל שניים, הספיטה כן מחייבת אותו במעשרות. תקף הגמרא תביא פסוק. קוצץ, אם הפועל יתנאי מהבעל הבית שהוא יוכל לאכול מהפירות שלו. בין סופס, בין לא סופס, אחס אחס אוכל, שתיים, שתיים לא יאכל. כי בזה שלוקח שתיים, זה קביעות למעשרות, ובמילא הוא חייב מעשר. לא קוצץ, אבל אם הוא לא קצץ, הוא לא יתנאי מהבעל הבית ולא ספק. אז, כי הנקודה הזה, אם הוא מדנה מהבעל הבית, זה נחשב כבר כלוקח. אז במילא, הלוקח ושתיים, זה הדבר שקובע למעשרות. אבל אם הוא לא קצץ ולא ספד במלח, או איך לשתיים ושתיים, אפילו שתיים ושתיים יחד, כי אין מה שקובע למעשרות פה. סופס, אם הוא מטביל במלח, אז רק כשזה אחד אחד אוכל, אבל שתיים שתיים לא יאכל, היות וספיטה במלח, זה דבר שקובע. ואף על גב דנות רשוס מבעל הבית להטביל את הפירות במלח, והתבילו למייסר וקובו ספיסר. כי בזה שהוא סופט במלח, זה קובע למעשרות, וממילא כל עוד שלא יעשה, זה טבל. שאלת הגמרא, מאיפה לנו המקור ששני פירות הגדרתו כקביעות שמחייבת אותו למעשרות ופחות מזה לא? אולי גם אחד קובע למעשרות? אומרת הגמרא, מהפסוק, אומר רב מסנד, אומר קרוא, כי קיבצום כאומר גורנו. קיבצום זה לשון רבים, כאומר גורנו, אז זה נהיה גורן, כלומר, בפחות משניים לא שייך לשון קיבוץ, קיבוץ שייך כשאתה לוקח אחד ומקבץ את זה לשני. שניים יחד שייך קיבוץ, מינימום של שניים שייך קיבוץ. אז הפסוק קורא לזה גורנו, מתי? כי קיבצום כשיש שניים.